התחלנו את הנושא של הלכה מורכבת ביחס לנושא של הבלעה. דהיינו שלפעמים כשאני משלב שתי הלכות יחד או שתי מצוות יחד, מצווה אחת היא עיקרית והיא כאילו בולעת את המצווה המשנית. ומצינו למשל בנוגע למצווה של אמירת זיכרונות ושופרות, שלמרות שהאמירה הזאת היא קיום תפילה שהיא מצווה דרבנן, מכל מקום שיטת רש"י בפירושו התורה היא שכאשר אני משלב את זיכרונות יחד עם השופר, האמירה של הזיכרונות הופכת להיות מצווה דאורייתא. והשילוב הזה של תקיעת שופר כמצווה דאורייתא עם תפילה של אמירת זיכרונות הופכת את הכל ביחד להרכבה אחת שהיא בלתי מתחלקת של מצווה דאורייתא. ולכן הגמרא הסתפקה מה יהיה באדם שיש לו שתי עירות, בעירה אחת הוא יכול לשמוע שופר, בעירה אחרת הוא יכול לשמוע את אמירת זיכרונות, לאיזה עירה הוא יבוא, לאן הוא יחליט להשתלב. אז הגמרא אומרת ודאי פשיטו שהוא ישתלב בעירה הזאת שתוקעת שופר, משום שהיא מצווה דאורייתא, ואילו אמירת זיכרונות אינה אלא דרבנן. אז אם כן, שואל הרמב"ן, איך ייתכן שלפי רש"י אמירת זיכרונות היא דאורייתא כאשר הגמרא אומרת שהיא דרבנן? אז התשובה היא שרש"י אומר שאמירת זיכרונות היא דאורייתא אם הוא לפני מלכיות ובמה ושופר, דווקא כשיש את השילוב של תקיעת שופר יחד עם אמירה. אבל אם יש שתי עיירות ויש לו שתי אפציות, ובעיירה אחת הם אומרים מלכיות זיכרונות שופר אבל בלי שופר, אז גם רש"י מודה שאמירה זו היא איננה דרבנן. אבל על כל פנים השילוב מעלה דרגת הקיום של אמירת זיכרונות מדרבנן ליוסו דאורייתא, והיא מחויבת ממחמת הפסוק זיכרון שואה יהיה לכם.
אבל עוד הפעם, אם כבר אמרת את זיכרונות וכולי בלי שופר,
בלי שופר, קיימת מצווה דרבנן, אבל את השילוב עם שופר לא קיימת.
כן, אבל עכשיו שיש לך
הזדמנות לשמוע שופר, אז תשלב.
צריכים להתפלל עוד הפעם.
עוד הפעם, כן, או שהוא ישמע את השעץ, זה תלוי באיזה מניין הוא מתפלל, אבל הוא רוצה להגיע להשיג את הקיום דאורייתא של שילוב הפסוקים ואמירה יחד עם השופר. אז זה מה שדיברנו אתמול לגבי המושג הזה של הבלעה. דהיינו שהחיוב העיקרי בולע את החיוב המשני. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לנושא של ברכת הנהנים. יש לפעמים שברכת הנהנים משתלבת יחד עם סדר ברכות, לדוגמה קידוש. לפני שאני מברך את ברכת הקידוש אני מברך בורא פרי הגפן, לכאורה בתורת ברכת הנהנים. אבל ייתכן שהברכה הזאת של בורא פרי הגפן, כאשר היא משתלבת יחד עם ברכת הקידוש, הופכת להיות ברכת המצווה. היא מהווה חלק, היא משתלבת ומצטרפת להיות חלק עם ברכת המצווה. אז היום אנחנו רוצים לראות סוגיה אחת שבמסכת ראש השנה, שמשמע ממנה שלפחות לפי הריטב"א הוא ממש מפורש שהברכה הזאת של בורא פרי הגפן בקידוש הופכת להיות ברכת המצווה. הגמרא מביאה ברייתא שכל הברכות כולן בנוגע לברכת המצוות, אף על פי שיצא, אף על גב שהוא בעצמו קיים את המצווה כבר, אז הוא שוב אינו מחויב במצווה, אף על פי כן מוציא אחרים ידי חובתם, הוא יכול לברך עבור אחרים. זה בנוגע לברכת המצוות. חוץ, אומרת הברייתא, חוץ מברכת הלחם, דהיינו המוציא לחם, או ברכת היין, בורי פרי הגפן, שאם לא יצא, מוציא. כלומר, אם הוא עדיין לא בירך, לא בירך על המזון, על הלחם, הוא הולך לאכול לחם, והוא לא בירך על הלחם, אז הוא יכול להוציא מישהו אחר בברכת הלחם. או למשל, עוד לא בירכתי ברכת היין, אני יכול לברך עבור מישהו אחר. ואם יצא, אבל אם הוא כבר בירך על הלחם, עכשיו הוא רוצה לברך עבור מישהו אחר, אותו ברכה של המוציא לך מן האורץ, אינו יכול לברך. למה? כי ברכת הנהנים, אין כאן חובה. חובה היא בברכת המצוות שאני מחויב במצווה. אפילו אם קיימתי את המצווה, אבל הברכה היא צמודה לחובה. מה שאין כן ברכת הנהנים, אין כאן חובה, אלא פירושו של דבר, הוא החליט שהוא רוצה ליהנות, לאכול, אז הוא מברך. אבל אין כאן חובה לאכול.
מה אם רק למשנה?
שואלת הגמרא בוי רובו, מה הדין בברכת הלחם של מצווה או ברכת הגופן של מצווה? רוב מביא שתי דוגמאות בנוגע ללחם. הוא מביא את הדוגמה של המוציא לחם מן הארץ על מצה. כלומר, הוא חייב במצוות מצה בליל הפסח, והוא חייב גם לברך ברכת הנהנים המוציא לחם מן הארץ על המצה. מה יהיה בחי גבנה שהוא כבר אכל את המצה? האם הוא יכול לברך את שתי הברכות הללו עבור מישהו אחר? דהיינו גם ברכת הנהנים המוציא לחם מן הארץ. לגבי ברכת המצווה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת מצה, בוודאי כיוון שזאת חובה, אז יש דין של יוצא מוציא. אבל מה לגבי ברכת הנהנים? הרי הוא כבר בירך ברכת הנהנים באכילת המצה שקודמת, או ברכת היין על קידוש, דהיינו בורי פרי הגפן על הקידוש. מהו? מה הדין? כך מסתפק רובה. כיוון דחובה הוא מפיק, כיוון שהוא מחויב בברכת היין או בברכת הלחם, על זכן הוא יכול להוציא אחרים ידי חובתם. או דילמה, ברכה, דהיינו ברכת הנהנים, לאו חובה היא. ובברכת הנהנים דלאו חובה היא, אין אדם שיצא ידי חובת הברכה יכול לברך אחרים. תושמע דיומר רב אשי, כי אבינה בי רב פופי, הווה מקדישלון, כשהגענו להתארח אצל רב פופי, הוא כבר קידש, ובכל זאת הוא קידש שוב, והוא בירך בורי פרי הגופן. וכי אבי אוסי אריסי מדבר, הווה מקדישלון, וגם כשהאריס הגיע מהשדות, הוא קידש עוד פעם בשבילו. אז רשי מפרש, מה פשט בגמרא כיוון דחובה היא מפיק, שהוא יכול להוציא אחרים אף על גב שהוא כבר יצא ידי חובה בברכה הזאת של לחם או של יין? אומר רשי, אכילס מצה חובה עולוב, וכן קידוש היום חובה עולוב, והיא אפשר בלא הנא. הרי כדי לקיים את המצווה המוטלת של קידוש או של מצה, אי אפשר שלא יהנה, והנאה אי אפשר, והוא לא יכול, הוא לא, אין היתר, אין כאן היתר ליהנות, בלא ברכה. נמצאס שהמצווה תלויה בברכת הנא ומאפיק, לכן הוא יכול להוציא ידי חובה. כלומר, רש"י אומר ככה, יש מצב, יש מציאות שהברכה הזאת הופכת להיות כאין חובה. למה היא כאין חובה? כי כיוון שהיא צמודה לחובה אחרת, והיא מצווה תלויה בהנאה, שאי אפשר לקיים אותה בלי ליהנות, וחגגיה כאן הרי הוא לא יכול ליהנות בלי לברך ברכת הנהנים, אז ממילא ברכת הנהנים היא גם כן חובה. אז רש"י בעצם מפרש שיש חילוק יסודי בין ברכת הנהנים לברכת המצווה. מדוע אני יכול לברך ברכת המצווה עבורך למרות שיצאתי ידי חובה? משום שהברכה היא חובה. מה שאין כן בניגוד לכך, ברכת הנהנים אינה חובה, כי אני יכול להחליט לא לאכול ולא ליהנות. מה שאין כי בנוגע לקידוש או בנוגע למצו, כאן אני חייב ליהנות. אז אם אני חייב ליהנות ואסור לי ליהנות בלי ברכס הננים, אז הברכס הננים גם כן הופך להיות ברכס החובו, ולכן הדין של יוצא מוצי קיים וחל גם לגבי ברכס הננים.
אבל באמת מי שיוצא בקידוש של אחר אינו צריך לטעום את היין.
אז עוד מעט נגיע לזה, מי חייב לשתות את היין? אוקיי, אבל מישהו צריך, מישהו חייב ליהנות מהיין. אי אפשר לברך על יין ולשפוך אותו את הכוס. מישהו צריך ליהנות. אז אם כן, ברכס הננים הופכת להיות כאין ברכס החובה, למרות שהיא עדיין ברכס הננים. אבל הכלל של ברכס הננים שהוא מוגדר כרשוס, כאן יש יוצא מן הכלל. כיוון שאי אפשר לקיים את המצווה המוטלת עליי בלי לברך ברכס הננים הקודמת להנאה, ממילא ברכס הננים הופכת להיות חובה. אבל הריטב"א מבאר את הסוגיה הזאת באופן אחר. ותמיד חשבתי שהריטב"א הוא כאין ראש ישיבה, עם חידושים ומסברים, וכאן נדמה לי שיש לנו דוגמה יוצאי דופן שהריטב"א משחק את התפקיד של ממש ראש ישיבה עם חידושי תורה. אני נוהג להם החלום שהכל נהיה בדברו. אומר הריטב"א, אני רק בירכתי משום שאנחנו עוסקים בסוגיה
הזאת. הבנתי.
אומר הריטב"א, אבל ברכס המוצי שעל המצו, או ברכס הפרופי הגופן שבקידוש, שהן נהנים, זאת אומרת אלו הם ברכות הנהנים, ובעלמא, דהיינו בדרך כלל יוצא אינו מוצי, מבוילון הוכה בהני מהו, דהיינו בברכס המוצי על המצה או ברכס בור פי הגופן על היין בקידוש, מהו? מי דיינינן להו כדעבדינן בעלמא? האם אנחנו מגדירים את הברכות האלו כמו שאנחנו מגדירים אותן בדרך כלל בעלמא, דהיינו ברכס הננים, ואם יוצאינו מוצי? טוב, ברכה גופה ביעלמו, לאו חובה היא. הברכה בעצמותה איננה חובה. או דילמה, עכשיו תשימו לב למה שהריטב"א אומר, כאיבה דהשת חובה היא. דלא סגי, דלא אוכיל מצב לא מקדש, וכל המקדש, אי אוכיל לא סגי דלא לברך. בינתיים הוא אומר כמו רשי, אבל כאן הוא אומר, נעשה איס כל אחס מהן כברכס המצווה. כל אחס מהן הכוונה היא גם לחם המוצי על המצווה וגם הגופן על הקידוש כברכס המצווה שהיא אימא, דהיינו שהיא ביחד עם ברכס המצווה שהיא חובה. ופשטי, והגמרא מסיקה למסקנה, שאף על פי שיוצא מוצי, ואין צורך לטעום כלום, אז הוא מברך בור פרי הגופן עבור מישהו אחר, והוא עצמו המברך לא שותה כלל, ונוקע את ברכס הלחם של מצה, דומי את ברכס יין של קידוש, ששתי הברכות על דבר אחד, ולהוכי אמרינן דנגררס ברכס הננים, אחר ברכס חובה ליאוס כמוסה. הריטב"א כאן מסביר, כמו בעל מסביר, כמו ראש ישיבה, שהברכס הננים נגררס, בלשון שלנו נבלס, כן? על ידי הברכס חובה, והיא הופכת להיות כברכס חובה, ולכן יוצא מוצא. אז כאן בעמוד מ"ה הוא אומר שלשיטת הריטב"א ברכס בורי פרי הגופן בקידוש או ברכס המוצי במצו הופכת להיות הרכב, כלומר הלכה מורכבת מברכס המצווה. עכשיו אם אני מרכיב ברכס המצווה, וכאן יש כוח מיוחד לברכס המצווה בתור חובה, ולכן יוצא מוצי, אז היא גוררת לאחריה את התופל. מהו התופל כאן? הברכס הנן, שאין בו חובה אל רשוס, אבל היא קובעת, או בוא נגיד כך, היא משנה את טיבה של הברוכה. הטיב של הברוכה הופך מלהיות ברכס הננים שהיא ברכס הרשוס לברכס המצווה שהיא ברכס חובה. למה? כי הברכה הזאת על גפן היא מורכבת עם הקידוש. ברגע שיש כאן הרכב של קידוש וברכס הננים, הברכס הננים הופכת להיות ברכס המצווה. יש כאן כוח של בליה, או בלשון הריטפה של גרירה, ולכן גם בנוגע לברכס פור פרי הגופן אמרינון יוצא מוצא. יוצא שיש לנו דוגמה קלאסית של הרכב, כאשר התופל מאבד את זהותו המיוחדת והופך להיות נכלל או נגרר בוסר ההרכב של העיקר, דהיינו של במקרה שלנו ברכס ברכס המצווה. אז אם כן, מה שלא כתוב ברש"י כתוב במצווה. ברש"י לא כתוב שברכס הננים מחייב של קידוש הופכת להיות ברכס המצווה, ואין כאן דין של גרירה, אלא פירושו של דבר רש"י אומר שכאן במקרה הזה יש חובה של ברכס הננים. כלומר, לפי רש"י, עקרונית, תיאורטית, אם יש לך חובה לברך ברכס הננים, היא נכללת בדין של יוצא מוצא. למה? כי אז הברכה הופכת להיות חובה ולא רשוס. מה שאין כי לפי הריטבה, כאשר אני משלב יחד או מצרף או מרכיב יחד הרכבה של ברכס הננים עם ברכס המצווה, הברכס הננים עצמו מקבלת את האופי ואת הדינים של הברכס המצווה, ולכן יוצא יוצא מוצא.
אם לפי הריטבה אומר בפירוש המברך לא צריך
לדון
כלל,
אם
רש"י היה אומר
זה. כן, אני חושב שרש"י גם כן יסכים. אבל רש"י אומר שהברכה עצמה היא חובה, לאו דווקא משום שהוא נהנה מהיין, אפילו אם הוא לא ינה מהיין, הברכה היא חובה משום שאי אפשר לקיים קידוש בלי ברכס.
אבל הברכה אינן מפסיד את כוח האחר, את זה שאני יכול להוציא גם כן מישהו, האיש עצמו, כשהוא מברך בורא פרי הגפן, אז הוא יכול לשתות עוד יין.
הוא יכול לשתות יין מחמת הברכה הראשונה שהוא בירך, כלומר הוא הקדים את השתייה הזאת עם ברכה לשתייה הראשונה, אז הוא לא מרוויח כלום אם הוא רוצה לשתות המשך, ממשיך לשתות על ידי החזרה הקפלוס על בורא פרי הגפן.
כן,
אוקיי. אז אם כן, יוצא שיש לנו, יש לנו שתי דוגמאות בינתיים של המושג הזה של הרכבה. עכשיו יש לנו דוגמה שלישית, וזה מופיע כאן בעמוד מם גימו. הסוגיה במסכת הערבים מביאה שתי שיטות לגבי ברכס שחיינו ביום טוב. לפי שיטה אחת, הוא מברך ברכס שחיינו בתחילת החג בכוס של יין. אז יש לנו כלל של אין אומרים שירה אלא על היין, ושחיינו היא ברכס השירה, ברכס השבח, מברכים אותה על כוס יין. אני רק רוצה לבדוק מי סובר מה, כדי שאני לא אפלבל בשמות פה. רב נחמן. אז רב נחמן סובר זמן אומרו אפילו בשוק. זאת היא שיטת רב נחמן. כלומר, שחיינו לא זקוק לכוס של יין, אלא עצם קדושת היום מחייבת אותו בשחיין. אומרת הגמרא, לפי זה, יוצא של רב נחמן, הוא יכול לברך שחיינו בכל ימי החג. אף על פי שלא מצוי לו יין, יש לו יין בליל ראשון, אבל בכל זאת, אפילו בשוק. אז אפילו אם רב נחמן יסכים שלכתחילה עדיף לברך שחיינו על כוס יין, מכל מקום זה לא לעיכוב. עכשיו הסוגיה דנה לא בשיטת רב נחמן אלא בשיטת רב יהושע, כי גם לפי רב יהושע משמע שהוא אומר זמן כל שבע, כל שבע סימי החג. שאלת הגמרא, הרי אין לו כוס יין חוץ מיום ראשון. אומרת הגמרא שתי תשובות: א', ייתכן שהוא סובר כמו רב נחמן, דהיינו שמברכים אפילו בשוק, אז אין צורך לכוס יין. או דילמה, הגמרא אומרת עוד תשובה, שייתכן שרב ישוע חולק על רב נחמן והוא מצריך כוס יין, אלא דאיקלה לכוסה. במקרה היה לו כוס של יין במשך ימי החג, ולכן הוא יכול לברך שחיינו על כוס יין. לפי התשובה השנייה של הגמרא יוצא שיש מחלוקת כאן בין רב נחמן לרב ישוע, כאשר רב נחמן אינו מצריך כוס יין בשביל שחיינו, בשביל זמן, ואילו רב ישוע מצריך כוס יין בשביל זמן. שואלת הגמרא על ההסבר הזה של רב ישוע, התנח עצרת, תהיינו שבועות וראש השונה, הוא יכול לברך שחיינו ולשתות את הכוס. אבל יום הכיפורים, הכי עובד לי. ביום הכיפורים, אם אתה מצריך כוס, הרי לאחר שהוא בירך שחיינו, איך הוא ישתה את הכוס? אם מבורך עלי, פשוסי לי, הרי כיוון דיומר זמן, קבלי עלי, הוא קיבל עצמו קדושה סיום, מדין תוספס יום טוב. האמת היא, שאפילו לפי שיטת הרמב"ם, שתוספס שבת ותוספס יום טוב, אינו אלא דרבנן, אבל בתוספס יום הכיפור, כולם לא פליגי, שתוספס היא דורייתא, משום שכתוב פצ'י. אז יש לימוד ילפוס המיוחדת. על כל פנים, הוא בירך השחיינו וקיימנו לזמן הזה, וזה מהווה קבלת יום טוב, קבלת יום הכיפורים. אז איך הוא ישתה? או אסור? אסור לשתות את היין? ואם כן, איך הוא יברך שחיינו לפי שיטת רבי יהושע? הגמרא מוכיחה שברגע שמברכים שחיינו, אז בודלי הוא נוהג איסור מלוכה, משום שבשחיון הוא קיבל עצמו קדוש היום. אומרת הגמרא, לסווה לי נוקה, אפשר לתת היין לילד, לתינוק, שהוא ישתה את היין. אז על זה יש רשי שעוד מעט נראה. אומרת הגמרא, לס הלכסו כרב אחו. הגמרא ממשיכה כאן ואומרת שאין הלכה כרב אחו. או הגמרא אומרת שרב אחו הוא זה שהתיר לתת את היין לתינוק. אנחנו לא קיבלנו את ההיתר של רב אחו, דילמה עושי למשרח. אי אפשר לתת לקטן לעשות מעשה שיהיה אסור לו בגדלותו. כלומר, בחי גפנה שהם ברכו בורי פריה, שחיינו וקיימנו וקיבלו על עצמם יום הכיפורים, אז גדול ודאי שהוא אסור לשתות יין, כי הרי מניסה מסנף של שכן. אלא מה ניתן ליין לתינוק? זה נכון לפי רווחה, אבל אנחנו לא קיבלנו את השיטה שלה. דילמה עושי למשרה, דהיינו שכשהוא יגדל הוא יבוא לחכות את מה שהוא עשה בקטנותו ויבוא לידי איסור. טוב, הגמרא ממשיכה, מי הבי עלי, שדרו הרבונן לרב ימא סבא, כמי דרב חיסדא, במה ליומה, דורי שטא, אומר לי זיל, חוזי, היכי עובד עובדא, איך אנחנו נוהגים למעשה, ומדובר על סיפור של רב חיסדא, ואייסי לי כוסה דחמרה, הביא לו כוס, הוא קידש על הכוס ויאמר זמן, והלכסה אומר זמן ביום הכיפורים
על הכוס,
וגם כרב נחמן שבדיעבד אם אין לו כוס אפילו בשוק, זה כבר לא נוגע כל כך לענייני. על כל פנים, רשי בדיבור מתחיל לסווה לינוקו, שהגמרא מעלה אפשרות שניתן את היין לתינוק, לשתות. אחר שבירך עולף. אומר רשי, דהי שיתום כאומר, לאו דווקא כאומר המבורך, השאלה ששאלת לפני כמה דקות, אלן, האם המבורך עצמו צריך לשתות? אומר רשי, לא. לכן, לסווה לינוקו. כלומר, העיקר הוא שיהיה שתייה מהכוס, אבל לא שהמבורך עצמו, שהוא בעצמו ישתה. לאו דווקא כאומר המבורך, דהו הדין, כי שוסי אחריני, אם מישהו אחר שותה מהכוס. דתיימו. עכשיו, אני מכסה את הרשי, כן? כמו שמכסים את הלחם. הרי אם רשי רוצה להגיד שאני צריך לשתות מהכוס, ומדוע? אז לכאורה, עוד פעם אני מכסה את הרשי, כי מה שאני הולך לומר, רשי לא אומר. אבל הייתי מצפה שרשי יגיד שיש כאן עניין של ברוכה לבטולה. תתאר לעצמך שבירכת בורי פרי הגופן ולא שתית. אז רשי בכלל מתעלם לגמרי, מעלים עין מהנושא של ברוכה לבטולה. אלא אומר, למה הוא צריך לשתות מהיין? הוא אומר ככה, תיימי משום דגנאי הוא לכוס של ברוכה שלא יהנה עודו ממנו. יש כאן דין של כוס של ברוכה שצריך לטעום מהכוס, כי אם לא אתה כאילו מבזה את אתה, יש כאן גנאי לכוס. שתהיה ברכס היין דבור פי הגופן שלא לצורך פתאי בלי טעימו. ומהי טעימו? אפילו אחריני, אפילו מישהו אחר ישתה מהכוס, זה כבר מפקיע את הגנאי לכוס של ברוכה שלא ינה ממנו, ושפיר דומי. ומביא ראיה מסוגיה אחרת שלמדנו אותה בראש השונה לגבי הדין הזה. אז שואלים המפורשים, למה רשי כשהוא רוצה להסביר מדוע מתיים אנחנו צריכים לשתות מהכוס של קידוש, או במקרה הזה מהכוס של שחיונו, אומר רשי משום גנאי לכוס של ברוך. כי הרי כיוון שסידרת את הכוס, את הברכה לכוס, הכוס הופך להיות כוס של ברוך, וזה גנאי אם לא שותים מהכוס. זה דין מדיני כוס של ברוך. יש עשרה דינים בכוס של ברוך, אחד מהם הוא טעימה מהכוס. כי זה גנאי לכוס שבירכת על הכוס ולא נהנית מהכוס. אבל מה רשי צריך לזה? הרי רשי היה צריך להפעיל את הכלל של ברכס הננים, ואם הוא לא נהנה, אז הברוך היא ברוך לבטולה. כי מה מצדיק לי, מה מתיר לי לברך ברכס הננים? הנאה שאני אהנה ממנו, ועכשיו אם הוא לא שותה, אז הוא לא נהנה.
אז כנראה, אבל רשי חושב, כשהברכה של ברפי הגוון באמצע הקידוש, אז זה נהפך לגמרי לברכה של מצווה, ולא של
נכון, אבל השילוב הזה הוא לא בקידוש, כי הרי רשי לא מתייחס לקידוש, אלא לשכיון ובקיבון. כלומר, עד כאן דיברנו על כוס של קידוש, וניסינו להוכיח מהריטפו שהברכה של פרי הגוף הופכת להיות ברכה של מצווה כחלק אינטגרלי של הקידוש. עכשיו אנחנו מוסיפים עוד קצת, אנחנו מרחיקים את הגבולות פה, מרחיבים את הגבולות, אנחנו אומרים שבכל כוס של ברוכה, דהיינו שאני מסדר את הברוכה על הכוס, הבורי פרי הגופן הופכת להיות ברכס המצווה. ולכן כל הטעם שאני צריך ליהנות מהכוס הוא לא מדין ברכס הננו, כי הברכה כבר פשטה את לבושה, והיא לבשה לבוש אחר לגמרי, דהיינו אני מגדיר אותה עכשיו כברכס המצווה, הוא לא צריך ליהנות מהכוס. אלא מה? יש דין בכוס של ברוכה שלא יהיה גנאי. אז יוצא רבויסאי לפי הריטווה, סליחה, לפי רשי, יוצא שבכל סידור ברוכה על הכוס, הברכס הננה משמשת בתור חלק מברכס המצווה. לכן אני אומר, נפקמין לגבי ברכס nisuin birchas chasan. Asidanu et kol brachot elushem brachot al kol shel yayin v'betocham bori pri agofen. Ma tiva shel birchat bori pri agofen al kos. Who had din l'gabei avdola v'motzi shabbos. Birachti bori pri agofen al kol shel yayin v'achar kach birchas avdola. Amadu b'kol shel chol. Ufi Rashi, kevan shesidarti et habracha al hakos. Dahayu mi habracha mishtolemet im bracha acheret, sheni mechuyav levarech ota. Bamekre shel Rashi b'yom ha-kipurim, bircha shechion v'kimonu, bircha zazman. O bamekre shel bircha havdola, bircha chasanim, kol habrachot elu heim b'tor bircha samitzvah, lo bircha sanenim. Achshav ani mosif, ששילבתי וצירפתי ברכס הננים בתור הרכב למצווה מורכבת. ועכשיו המצווה מורכבת מלא ברכה אחת אלא משתי ברכות. והברכה של הננים הופכת להיות ברכס המצווה. ולכן אין בעיה של, של, של אי שתיאס או אי הנוע מהכוס.
אני לא מבין בכלל איך החכמים יכולים לתקן ביום הכיפורים עם איסור אכילה או שתייה ברכה על כוס. זה לא מסתבר.
לא, בעצם הברכה על הכוס היא אפילו לפני שהוא קיבל עצמו תוספת יום הכיפור. אלא מה? הגמרא יש לה בעיה משום שתוך כדי אמירת הברכה דיים הברכה עצמו,
הוא מקבל
עצמו. אבל הברכה יכולה להיות לפני כניסת החג, אז אין פה איסור שתייה. למשל, לפי שיטת הגאונים, שאני לא יודע, אנחנו פוסקים כמו הגאונים, שהם התירו להדליק נר שבס בתנאי. דהיינו, אני מדליק את הנר, ובתנאי שאני לא אקבל עצמי איסור מלאכה ואני אמשיך לעשות מלאכה בערב שבס. אז אני רק נותן את זה כדוגמה, אני לא משווץ, אבל מה יהיה אם אדם יברך שחיינו וקימנו בתנאי? התנאי שאני לא מקבל עצמי איסור מלאכה. אז ייתכן שהוא יכול לצאת ידי חובה של שחיינו על זה שהזמן מגיע, אף על פי שהוא עצמו לא קיבל עצמו תוספת יום. אז מדובר פה בערב, בערב יום הכיפור, קודם חשיכה. ובכל זאת הוא מברך על הזמן, אומרת הגמרא, יש לנו דין שמי שבירך על הזמן, איפסו פקטו, הוא קיבל עצמו תוספת יום הכיפור. אבל בעצם הברכה חלה לגבי הזמן עצמו, ולכן בתור ברכה על הזמן הוא צריך לקבוע את הברכה על, על, על יין, אבל יש לי בעיה טכנית משום שהוא לא יכול לשתות מהכוס. אומר רש"י, אם זה אם כך, אז זה גנאי לכל של ברכה, שלא שותים מהכוס. אומר רש"י, אולי אפשר לפתור את הבעיה הזאת שמישהו אחר ישתה מהכוס. במקרה הזה הוא לשתות. תינוק.
אבל צריכים לשתות
מהכוס
או לא?
אני הייתי אומר לא שתייה מהכוס, אלא טעימה מהכוס. למה? כי יש נפקא מינה גדולה בין שתייה לטעימה. שתייה היא רביעית, וטעימה היא מולי לוגמה, וייתכן שמולי לוגמה הוא פחות מרביעית. זה תלוי לפי גודל האדם. אבל מה פירוש טעימה? מה ההבדל בין שתייה לטעימה? שתייה, הכוונה היא שהשתייה עצמה היא חלק מהמצווה. למשל, אם אני אומר אין קידוש אלא במקום סעודה, אז השתייה עצמה הופכת להיות חלק מהמצווה. למה? כי אני קובע את הסעודה על שתיית היין. מה שאין כן, אם אני רק מסדר ברכה על הכוס, אז רש"י אומר גנאי הוא לכוס של ברכה שהוא לא טעם ממנו, דהיינו טעימה. מה הפירוש? מה התפקיד של הטעימה? איזה מטרה אני משיג על ידי טעימה? לא שהשתייה הופכת להיות חלק מהמצווה, אלא שאני צריך, אני מוכרח לצרף את הברכה אל הכוס. אז איך אני מצרף את הברכה אל הכוס? אז יש כאלה שאומרים שלקחתי כוס של ברכה לתוך היד, הרמתי את הכוס ובירכתי, זה גופו מצרף את הברכה לכוס. אבל רש"י אומר לא ככה, גנאי הוא לכוס של ברכה אם הוא לא שותה ממנו. אני צריך איזושהי טעימה מהכוס כדי שהברכה תחול על הכוס ולצרף את הכוס לברכה.
אבל למה זה נשפך לפני שהיה לו הזדמנות לטעום?
אתה שואל אם תהי מה היא מעכבת או לא מעכבת. צריך לבדוק את זה. אני כרגע ברח לי מהראש. בשתייה ודאי שבלי שתייה הוא חייב לברך. יש על זה סימן שלם בשולחן ערוך. בהלכות קידוש, שאם אחרי שהוא קידש על הכוס, אז נשפך הכוס, אז המחבר פוסק שצריך להתחיל מראש לקדש עוד פעם. כי אז המצווה היא שתיית הכוס. מה שאין כן לגבי כוס של ברוכה, שזה רק עניין של טעימו, שרש"י מגדיר את זה כגנאי לכוס של ברוכה, ייתכן שזה רק לכתחילה, אבל בדיעבד ייתכן שהוא יוצא ידי חובה אפילו בלי טעימו, עם נשפך הכוס. זה יהיה נפקא מינה גדול לגבי ברכת חסנים, מה יהיה נשפך הכוס לך שבירכו גם בורא פרי הגפן ועוד שש פחות, או ברכת הבדולה, נשפך הכוס לאחר הבדולה. צריך לבדוק את זה בשולחן ערוך. חיסרון ידיעה מצידי, אולי זה אתה יכול לבדוק את זה. אני חושב שבנשפך בכל של ברוך ובדיעבד הוא יוצא ידי חוב, הוא לא צריך לבדוק, אבל אני לא, אל תסמכו, זה רבון מוגבל. לחתיל
צריך למזוג עוד כוס לברך רק בורא פרי הגפן עליו ולשתות. אני חושב שזה הרבה.
עכשיו נגיע לסוגיה מאוד מאוד יפה של אין עושים מצוות חבילות חבילות, וזוהי סוגיה בסוף מסכת פסחים. פה זה מופיע בעמוד מ"ה, אז מי שירצה אחר כך אפשר לצלם את הדף. מה כתוב בגמרא במסכת פסחים? הדיון הוא שם לגבי קרפס. הרי אם אין לו ירק לקרפס חוץ ממרור, כנראה שהייתה מציאות כזאת באותם זמנים, אז הוא לוקח מרור למצוות קרפס. כמובן, הרי האכילה של הקרפס מקדימה את אכילת המצה, אז אם כן אכילת מורר בתור מצווה של מורר הוא עוד לא הגיע למצווה הזאת, אז ברכת על אכילת מורר הוא לא יברך על קרפס בשום פנים ואופן. הברכה הזאת ישאיר לאחר כך עד שיאכל את המורר. אז מה הוא יעשה לגבי ברכת הננים? אומרת הגמרא שהוא יברך בורא פרי האדמה על הקרפס, והברכה הזאת פותרת את המרור. עכשיו תוספות מביאים שיטת רב יוסף טוב אלן. מה סובר רב יוסף? הוא מביא את רב יוסף טוב אלן, שלפי השיטה של רב יוסף טוב אלן, אכילת קרפס בליל הפסח מטרתה היא למנוע הצורך בברכת בורא פרי האדמה לפני אכילת המרור. מפליא. אני תמיד מלמד את כל מי שמסב על יד שלכם שאנחנו אוכלים קרפס, משום מה? משום שתשאל למה אנחנו אוכלים קרפס. אין שום מטרה אחרת.
אמור לפתוח את הפרון.
זה אני לא יודע, זה לא ראיתי, זה אולי פירוש... כן, אולי, זה פירוש חדש.
זה היה ככה,
בזמנו. על כל פנים, רב יוסף טובלם, שהקדים את שטיינצלץ בכמה שנים, הוא חידש שלמה אנחנו אוכלים קרפס, כדי לפתור את המורר מברכת בורא פרי האדמה. בדרך אגב, במאמר מוזכר, מה זה קרפס למעשה? מה לוקחים לקרפס?
ירק.
לא דווקא ירק, אלא כל מה שמרחים לעבור פרי אדום. אני לא יודע אם זה חייב להיות ירק. אני מכיר מישהו שהיה לוקח בננה, כן? כדי להוכיח שהברכה על בננה היא עבור פרי אדום. כי בזמנו היה מחלוקת מה לברך על בננה. אנחנו כבר שכחנו שבאותם זמנים היו כאלו שברכו העץ. על כל פנים, כך היא שיטת רב יוסף טובל. עכשיו בואו נשאל את השאלה. לפי רב יוסף טובל, מה אכפת לי שיברך בורא פרי האדמה בשעת אכילת מורר? אומר רב יוסף טובל, כי אין עושים מצוות חבילות חבילות. לא מברכים שתי ברכות על מצווה אחת. אז כדי שאני אוכל להפריד בין ברכת בור פרי האדומה לבין ברכס על אכילס בור, אני אוכל קרפס פעמיים. פעם אחת כדי לברך אך ורק בור פרי האדומה, ופעם נוספת לברך על אכילס בור, על שתי אכילות שונות. עוד פעם, ברכת הנהנים על הקרפס, לכתחילה בטיבול ראשון, וברכת המצווה על אכילס מורה בשעה שאני אוכל את המרוך. שתי ברכות. למה? למה אי אפשר להקים את שתי ברכות גם יחד על המורה? ודיינו, אני יכול להשמיד קרפס. אני לא יודע מה נעשה עם השיר הראשון שאנחנו פותחים בו לעשות. קדש ורחץ. יחד, נצטרך לדלג על קרפס. אומר רב יוסף תולב, לא, אנחנו חייבים לברך בור פרי אדומו לפני שמגיעים למרור, על אכילה נפרדת, לא על אכילת מרור, ואת זאת אני משיג על ידי הקרפס. למה? ולמה אני צריך להימנע מכך שלא לברך גם בור פרי אדומו וגם על אכילס מורור, על אותו מור באכילה אחת, שתי ברכות על אכילה אחת, משום שיש לנו כלל אין עושים מצוס חבילס חבילס. מה מקשה תוספות? טוב, בדיוק. מקשה תוספות, הרי מה הוא עושה לנו? אין צורך לברך בור פרי אדומו. הוא אומר, כל הדיון הזה הוא מיותר לחלוטין. הרי אנחנו מברכים ברכת הנהנים יחד עם ברכת המצוות, וכהנה וכהנה, ואין בזה איסור של חבילות חבילות. ולכן, טוב, תוספות מביאים כל מיני ראיות לכך, אבל הם טוענים שאנחנו כן מברכים ברכת הנהנים וברכת המצוות ביחד, כפי שאנחנו עושים בקידוש ואנחנו עושים במצו ועוד ועוד כמה דוגמאות. ועין בלשון בעלי התוספות במסכת ברכות הפלמנטט המדבט, הכל מודים בפסח שמניח פרוסו לתוך שלמו בוצא המיתיים הלחם אוניקסים, מה הדרכו של אוני בפרוסו? אומר תוספות, ומכל מקום אין לפצוע כי אם על השלמה ועל הפרוסה יבורך על אכילס מצו. אומר תוספות, את הברכה של המוציא לחם מן האורץ הוא יברך על השלמה, ואת הברכה של על אכילס מצו הוא יבורך על הפרוסה. אבל אין לעשות, כך לשאול את תוספות במסכת ברכות, אין לעשות המוצי, דהיינו ברכס המוצי, וגם ברכס על אכילס מצו, על הפרוסו. למה? דהבי כעושה מצוות חבילות חבילות. זאת אומרת, הוא בעצם תופס בידו את השלמות, מברך המוצי לחם מן הארץ, ואז הוא תופס את הפרוסה, וברך על הפרוסה על אכילס מצו, לקיים את הדין של לחם עוני בפרוסה. יוצא שהוא אוכל שתי אכילות, וכל אכילה יש לה ברוכה בפני עצמו, כי הוא אוכל מהשלמה כדי לקיים את המצווה של שלמוס, של שתי הלחם, של לחם משנה, והוא אוכל את הפרוסה כדי לקיים את המצווה של לחם עוני, ושתי הברכות הן נפרדות זו מזו. ולמה שלא יוכל לברך על הפרוסו? אז כאן יש מחלוקת אם יש דין של לחם משנה. על כל פנים אומר תוספות, יש לי בעיה של אין עושים מצוות חבילס חבילס. זה מזכיר לי את רב יוסף טובלם, שרב יוסף טובלם אומר שאין לברך בור פרי אדומו על המורר ביחד עם על אכילס מורר, כי שתי ברכות על חפץ אחד, על אכילה אחס, היא עבירה של חבילוס, של אין עושים מצוות חבילוס חבילוס. נו, אם זה הפשט, אז מה נעשה לפי רב יוסף טובלם עם קידוש? הרי קידוש אנחנו מברכים בורא פרי הגופן וברכס הקידוש. למה בנוגע לברכס לברכס בור פי הגופן וכילש אין בעיה של אין עושים מצוות חבילוס חבילוס. אז עוד פעם, ייתכן שאילולי השיטה של רב יוסף טובלם שהיא מופיעה בתוספות בפסחים וגם באילום שם במסכת ברוכוס, אילולי השיטה הזאת לפי כל הראשונים אין כאן בעיה של חבילוס חבילוס. למה? כי זו ברכס הננים וזו ברכס המצווה. הברכה הזאת אני מברך על ההנאה ועל הברכה הזאת על החובה המוטלת עליי לקיים את המצווה. זה לא נקרא לחבילוס חבילוס. אבל רב יוסף טובלם הוא בדעה שעל אף שזו ברכס הננים על ההנאה וזו ברכס המצווה על החובה, מכל מקום שתי הברכות מתבצעות יחד בביצוע על אכילה אחת. אז אם כן, יש לך חפץ אחד שאתה נהנה ממנו גם לשם ברכס הננים וגם לשם חובס מצווה, זה בעיה של חבילוס חבילוס.
אבל
במצה ובפרוסה אין בעיה בזה. לא, כי הוא מברך על השלמה והוא מברך את הברכה הזאת על ברכס הננים על השלמה וברכס המצווה על הפרוסה. אז יש כאן שני חפצים, והוא הדין לגבי מורר שהוא מברך בור פרי אדום לפי רב יוסף על הקרפס, ואילו את הברכה על המצווה הוא מברך אחר כך על המורר. אז יש לך שתי אכילות. אבל לפי שיטת רב יוסף טובלם, שילוב של ברכס המצווה וברכס הננים על חפץ אחד היא עבירס אין עושים מצוות חבילוס חבילוס.
למה זה על חבילה אחת?
כי זה על חפץ אחד.
אני יכול להפריד.
זה מה שרב יוסף גם דורש.
אני מוציא ואני אוכל את החצי, אני אוכל אותו, אני מוציא אוכל את החצי, אחר כך מברך על אכילת מצה ואוכל את השלם, כמו בקרפס ומרו. קודם בקרפס אני אוכל את הקרפס.
אוקיי, אין אוכי נמי לפי רב יוסף טובלם, אין אוכי נמי, גם זה יוביל, גם זה יוביל. אבל מה נעשה עם קידוש? אז הוא אומר ככה, ועכשיו עלינו לתארץ אס קושס בעלי התוסס על שיטס רבי יוסף טוב אלם, מזה שעל קידוש מברכים גם ברכס המצווה וגם ברכס הננים, ומדוע אין שם חיסון של אין עושים מצווס חבילוס חבילוס. ואיך שלא הובן, אולי יש לתארץ ששיטת רבי יוסף טוב אלם שבקידוש הברכות מחוברות, דיינו הן הופכות להיות הרכב אחד, וברכס הננים נבלעת, או בלשון הריטפה שדיברנו ליאל, נגרד בוסר ברכס המצווה. מה שאין כן בברכס, בברכות של במהלך הסדר, למשל ברכס בור פרי אדום או ברכס על אכילס מור, שם אני עושה את זה בהפחדה. בקידוש הוא יברך ברכס המצווה וברכס הננים על כוס אחס, ולא חל שם של אין עושים חבילוס חבילוס, משום ששתי הברכות משתלבות יחד להיות מצווה אחס של קידוש, וגם הברכה של בור פי הגופן הופכת להיות חלק מהקידוש. אבל במקום שמברכים פעמיים ואין הברכות שייכות זו לזו ואין מצטרפות זו לזו, כאן חל הכלל של אין עושין מצוות חבילוס חבילוס. וכאין זה תירץ הנסיבס, יש לו הגדה של פסח מעשה ניסים של הנתיבות, והוא אומר ככה, לדעת הרב יוסף טוב אלם שייני קידוש על היין. למה אין בעיה של חבילס חבילס בקידוש על יין? שברכס בורי פרי הגופן היא חלק עצמי של הקידוש, ואין דינו כסתם ברכס הננים ביעלם. כל החידושים שאנחנו אמרנו עד היום הם כולם כתובים בשורה אחת בנסיבוס, שברכס בור פרי הגופן הופכת להיות חלק מגופה של קידוש, ואינה היא פושטת צורה ולובשת צורה. היא פושטת צורת ברכס הננים ולובשת צורה של ברכס המצווה. לכן אין כאן בעיה של חבילוס.
אז בשבת ברוכס זה גם ככה.
רק כן, אלן, מה אתה אומר?
כן, אבל בסדר, הקידוש זה גם כן קוס ראשון של הסדר, וצריך לברך בורי פי הגפן עליו.
מה זאת אומרת, בתור קידוש?
כן,
מה חידשת?
לא, הברכה של בור פי הגפן משם שתי דברים. בקידוש זה ברכת מצווה, אבל בקוסר צריך להיות גם כן ברכת
הנהנת. אתה שואל שאלה אחרת אולי. אני לא יודע מה אתה שואל, אבל אני אשאל את השאלה בכל זאת. אני הייתי שואל שאלה כזאת. הרי אפילו אם נאמר כמו החידוש של הנתיבות שבו פרי הגוף משתלבת עם או מצטרפת עם הדרכס קידוש עצמו ונגררת אחריה, אבל כאן יש לי צורך מדין דלת כוסות, כי המי הכוסה הראשונה היא לא רק משמשת קיום של מצוות קידוש כמו כל יום, אבל גם מצווה מיוחדת של ליל הפסח מדין הכוסה הראשונה של דלת כוסות. אז כאן יש לי בעיה של חבילות חבילות, משום שאני מקיים בכוס של יין שתי מצוות שונות.
זה לא נהנה לשאול, שאתה כבר דיברת על זה, ושם התשובה אתה ששאלת.
אוקיי, לא בדיוק תשובה, אבל אנחנו רוצים לעשות תשובה.
לא, בשם
סגר. תשובה גדול, בוא נגיד.
כן, אבל
טוב, אני שמח שמישהו שמע את הדרשה שלי ועדיין זוכר אותה, זה טוב.
לא ישר
שמעתי, אבל
שמעתי הקשיב.
לא הייתי אומר שהוא לא ישן, אלא הוא שומע גם כשהוא יושב. זה ניב ולא ניב.
אבל צריכים ברכה של ברכת הנהנת גם כן על הריכוז ראשון של ארבע כוסות. לבד שצריך להיות הפנים של ברכת הנהנת גם כן.
כן, זה נכון בכל קידוש. אתה יכול לשאול את השאלה, כיוון שמישהו ישתה מהכוס, אז אני זקוק, כמו שדיברנו בגמור ראש השונה, לברכס הננת, כי אסור לנות בלי ברכס הננת. אני לא יודע למה אתה שואל דווקא בלי הפסח, בדרך כלל.
לא, מפני שבקידוש ייתכן שמי שמקדש לא צריך לטעום, מישהו אחר יכול לטעום. אבל בקוס ראשון,
מדין שתיה.
כן.
אבל עוד פעם, היסוד הוא שכשיש שילוב של קיום אחד, זה כבר מפקיע את החבילות. מה זה חבילות? חבילות, הכוונה היא שאני רוצה לעשות שתי פעמים, לפתור את עצמי, נראה עליו כמסו, לפתור את עצמי. אבל אם אני צריך את הברכה כחלק מהמצווה, אז זה כבר מצדיק למה אני מברך ביחד את שתי הברכות.
זהו.
עוד. עכשיו, לסיים את הסוגיה הזאת, נגיע לדין של הלל בליל הפסח. שיטת התוספות היא שמצוות הלל היא מצוות דרבנן. התורה לא מחייבת אותנו בהלל, היא לא נמנית באחת מתרי"ג מצוות. תוספות אומרים שאפילו בליל הסדר,
כן. הקראת הטוב,
אבל עוד פעם, הכרת הטוב היא להכיר טוב, אבל לברך הלל זה דרבנן. זוהי תקנה שחכמים תקנו אותה. ולכן הכלל של סופק דרבנן לכולו חל לגבי הלל. כך סובר תוספות. לכן למשל, תוספות דנים מה יהיה לגבי חצות לילה. הרי לדעת רב אלעזר בן עזריה, אין אוכלים את הפסח אלא עד חצות. וכן אין אוכלים את מצת האפיקומן אלא עד חצות. ואנחנו נוהגים להחמיר כשיטת רב אלעזר בן עזריה, למרות שחכמים חולקים עליו. הם סוברים שאת הפסח אפשר לקיים במשך כל הלילה ככל מצוות לילה עד עלות השחר. אבל אנחנו מחמירים כשיטת רב אלעזר בן עזריה, שואל תוספות האם הוא צריך להחמיר על עצמו להשלים את ההלל, לגמור את ההלל לפני חצות. אומר תוספות רב אלעזר בן עזריה מחמיר בנוגע למצוות דאורייתא עד חצות, אבל במצוות רבנן אין צורך להחמיר. ולכן תוספות הקילו ולא דרשו שההלל תיגמר לפני חצות. הרמה בשולחן אורך, עוד מעט נראה את זה בפנים, פוסק שיש להחמיר גם לגבי הלל. שמעתי פעם מרב סלוויצ'יק שיש הרבה הוכחות שההלל בליל הפסח שאומרים את ההלל בליל הסדר הוא דאורייתא. איך ניתן לומר שההלל הוא דאורייתא? הרי הרמב״ם חולק על הבהאג. הבהאג מונה הלל בתור אחת מתרי"ג מצוות, והרמב״ם בשרשים בספר מצוות חולק על הבהאג ואומר שההלל הוא דרבנן. אם כן, גם הרמב״ם מסכים עקרונית לתוספות שההלל הוא דרבנן. אז איך ייתכן שבליל הפסח סביר לי לרמב״ם שההלל הוא דאורייתא? אז התשובה נמצאת ברמב״ם עצמו, והיא התשובה שזאב הציע לפני שתי דקות. אבל עכשיו נראה את זה בפנים. הרמב״ם בספר המצוות, במצוות עשה קנ"ז, כותב ככה, שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל 15 בניסן מתחילת הלילה. כל מי שיוסיף במאמר ויעריך בדברים בהגדלת מה שעושה לנו השם ומה שעושה לנו המצרים מעוול וחמאס. טוב, המילה הזאת יש לה משמעות מאוד מיוחדת בזמננו, חומס ימח שמו. ואיך לקח השם נקמתנו מהם, אבל הרמב"ם לא מפסיק כך, כי עד הנקודה הזאת הרמב"ם מתייחס לסיפור יציאת מצרים כהגדרה, כמו שהיא מוגדרת באופן קלאסי, להעריך, לספר בניסים, מה המצרים עשו לנו, מתחיל בגנות, מסיים בשבח, אבל מיינו, או דורש פרשס הרמי אובי אובי. ואחר כך הרמב"ם מוסיף, ולהודות לו על כל הטוב שגמלנו. הרמב"ם כאן מוסיף נקודה, מוטיף בפני עצמו לגבי סיפור יציאת מצרים. הרמב"ם לא מתייחס לחובה דרבנן, הוא מגדיר את המצווה דאורייתא, מצווה קנ"ז, ואומר שיש מצווה להודות לו. אם כן, מהרמב"ם יוצא שההלל יש לה חובה דאורייתא בליל הפסח. למה? כי הופכת להיות חלק ממצווה סיפור יציאת מצרים. ודרך אגב, בתרגום יונסון בן עוזיאל על הפסוק ויגדת לבנך, הוא כותב ושבח, שבחה, כלומר המילה הגדה. הרבה חוקרים למה אנחנו קוראים להגדה של פסח בלשון הגדה. התשובה נמצאת בתרגום יונסון בן עוזיאל, שהגדה היא בלשון הלל, להודות לשם, וזוהי עיקר המצווה של סיפור יציאת מצרים, להודות לשם. וכן, למה אנחנו דורשים פרשת הרמי עובד עובי? מדוע הפרשה הזאת? שמעתי פעם מרב סלוויצ'יק שהוא אמר שיש לנו כלל ילפין ונסוסו מן המפורש. מה פשוט? הרי בשני זמנים במשך השנה אנחנו חייבים להודות לשם על יציאת מצרים. בזמן שאדם מביא ביקורים לבית המקדש והוא מודה לקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים והביא אותנו לארץ ישראל, וגם בליל הפסח. אז יש לנו שני זמנים שמחייבים אותנו בהלל להודות לשם על יציאת מצרים, על הגאולה. ובליל יציאת מצרים אנחנו לא יודעים איך לקיים את המצווה הזאת, אז ילפינו אנסוסום מן המפורש. כי בנוגע לביקורים זה מפורש. איפה זה מפורש? בפרשס כיסובו. זהו הרמי עובד עובי. למה בליל הפסח אנחנו קוראים ולומדים ומפלפלים בהרמי עובד עובי? כי כך אנחנו מקיימים את המצווה של הלל, להודות לשם על יציאת מצרים. אם כן, יוצא ככה שלפי שיטת הרמב״ם יש לנו הלכה מורכבת, יש לנו שילוב של סיפור יציאת מצרים יחד עם הלל. בדרך כלל בכל ימות השנה כאשר יש חובת הלל, אז גם הרמב"ם מודה שההלל היא אך ורק דרבנן. אבל כשהיא משתלבת כחובה בנגררת ונבלעת בחובה הגדולה והעיקרית של סיפי יציס מצרים, אז כמו שסיפי יציס מצרים היא דורייתא, גם ההלל הופך להיות דורייתא. מה שכן כן לפי שיטת התוספות, הלל תמיד גם בליל הפסח נשאר כחובה בפני עצמו, מציאות נפרדת בפני עצמו, והיא דרבנן ולא דורייתא, ולכן תוספות מקילים לגבי הנושא של חצות הלילה. ואולי לפי זה אפשר להסביר את שיטת התוספות בסוכה דף ל"ח לחייב את הנשים במצוות הלל בליל הפסח. שואל תוספות, הרי אישה פטורה מהלל בסוכס או בעצרת, למה היא חייבת בליל הפסח? הרי מצוות שיש הזמן גרומו. הוא אומר, דאף אגב דהל בליל הפסח, משמע דפרק ערבי פסוחין דמחייבי, שגם אנשים מחויבות, כמו שהן מחויבות לדלת כוסות, הן גם מחויבות בהלל, שלא תקנו דלת כוסות אלא על ההלל, ויש הרבה ראיות לכך, אבל לפחות הכוס הרביעית היא כוס של הלל, כוס הרביעית. שני הלל דליל הפסח, שאף הן היו ביוסו הנס. זה מאוד קשה, כי אף אין היו בוסו הנס, אפשר לומר גם על סוכות. אלא הוא אומר ככה, שאף אין היו אותו הנס, הכוונה של תוספות היא שהן מחויבות בסיפור יציאת מצרים, וזה דבר מפורש בספר החינוך, שאישה חייבת בסיפור יציאת מצרים. ולכן כתוב בפוסקים שאם האישה היא מאוד עייפה, היא עוד לא יצאה מעבדוס, אז צריך לעורר אותה, להעיר אותה כדי שהיא תשמע את ההגדה של פסח, כי גם היא מחויבת בסיפור יציאת מצרים. וכיוון שההלל בליל הפסח על פי שיטת הרמב"ם היא מצווה דאורייתא כחלק מסיפור יציאת מצרים, כמו שאישה חייבת בסיפור יציאת מצרים, כך היא חייבת אפילו בהלל כמסקנת התוספות במסכת סוכה. אבל תוספות במסכת מגילה מגיע למסקנה שאפשר לקרוא הלל אפילו יחר חצות לילה, ואומר ככה, צורך למאיר לאכול מצה בליל פסח קודם חצות, אפילו מצה של אפיקומן, שהרי חיוב מצה בזמן הזה הוא דאורייתא, שנאמר בערב תאכלו מצס. אז יש במצה שתי מצוות, יש גם מצה כחלק מאכילת הפסח, ואז על מצס ובם יאכלו, אבל יש, ואחרי חורבן הבית אין לנו את המצווה הזאת, אבל יש גם מצווה בפני עצמה של אכילת מצה, בערב תאכלו מצס, והיא מצווה דאורייתא אפילו בזמן הזה, ולכן צריך להקפיד לאכול את המצה כשיטת רבי אלעזר בן עזריה לפני חצות. אבל הלל של אחר אפיקומן אין להחמיר כל כך להקפיד על חצות לפני חצות, שהרי היא דרבנן. אבל הרבו בהלכות פסח סימן תע"ז סעיף א' כתב יחד עם עצמו שגם ההלל יקרא קודם חצות. אז ייתכן שזוהי המחלוקת שדיברנו עליה, האם קריאת ההלל בליל פסח משתלבת עם סיפור יציאת מצרים והופכת אם כן להיות משודרגת לשדרוג של דאורייתא, ולכן יש להחמיר כשיטת רבי אלעזר בן עזריה עד חצות, או דאו לא, אין המצווה של הלל בליל הפסח שונה ממצוות הלל של כל ימות השנה, והיא עדיין נשארת כמצווה בפני עצמו, ואם כן היא רק דרבנן, אז אין להחמיר כל כך כשיטת רבי אלעזר בן עזריה להחמיר ולהקפיד על ההלל קודם חצות. אוקיי? אנחנו נעמוד כאן. מה שנשאר לנו זה ברכת המזון ראש חודש שחלילס בשבס, וגם מוסף של שבס ומוסף של ראש חודש, ואחר כך המאמר שלי בישיבת מעלה אדומים במעלה עשור על הרכבה מורכבת. בסדר? זה מה שנשאר לנו לגמור מחר, ונברך על המוגמר מחר כדי שנוכל להתחיל מפתח חדש בעזרת השם בלי נדר ביום ראשון. מתי ראש חודש? יום רביעי אני חושב.
רביעי וחמישי.
רביעי וחמישי. אוקיי, אז יש לנו עדיין חודש הגאולה כדי ליהנות מפלפולה של תורה. בסדר? אז יש כוח לכם, כל טוב לכם, יום טוב.